אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
כשאני מבשלת זה רץ, כשאני מחבק את הילדה שלי, זה קיים כל הזמן. יש דף במטבח שכל פעם נכתבת שם שורה, והכביסות והמייבשים עובדים. ואני רצה לטפל באמא שלי, ואני אוהבת את החיים, אני אוהבת את זה. ואני כותבת משם, זה הכל אחד.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, והיום אנחנו עולים על הבמה, במת תיאטרון הפרינג', כדי לחלוק כבוד לנבה צוקרמן. שלום נבה. אחת מהבמאיות והיוצרות המובילות בתחום הפרינג' בארץ, מייסדת תיאטרון תמונה ומאוחר יותר את מרכז התרבות תמונה הידוע ברחוב שונצינו בתל אביב, ומי שתקבל השבוע את פרס מפעל חיים. בטקס כיפוד הזהב, פרסים שניתנים ליצירות הפרינג' בארץ. השלום, נאווה, ברכות. ובהחלט מגיע לך פרס מפעל חיים, כי מבחינתי שאומרים פרינג' זה מילה נרדפת, כמו במילון שווה ערך, נאווה צוקרמן.
לא, לי יש בעיה עם המילה מגיע לי, לא מגיע לי כלום.
אוקיי, אני אמרתי.
אבל ענת, תודה רבה. לא, זה מחמם מאוד.
אז אולי למי ממאזיננו, שלא יודעים, מה זה תיאטרון פרינג' בניגוד לתיאטרון רגיל, רפרטוארי, מה זה פרינג'?
קודם כל יש שוב בעיה עם המילה פרינג', כן. שזה שוליים, שזה גם לא נכון. פרינג' הוא תיאטרון של יוצרים עצמאיים, זאת אומרת שהם לא עובדים בממסד. הוא יכול לעבוד בתמונה, אבל למחרת הוא יכול לעבוד בכל מקום אחר. לא קנו אותו, הוא לא על משכורת, ולכן חייו קשים.
אנחנו מדברים על יוצרים עצמאיים, אבל שחלקם לפי דעתי גם מפגינים לעתים, לא תמיד, אבל איזשהו אומץ גם מחשבתי וגם הבעתי, בדרך שבה הוא עושה דברים שאולי בתיאטרון הממסדי הגדול שיותר תלוי בתקציבים הממשלתיים, לא יעזו לעשות דברים כאלה.
אז זה בעיני המתבוננים מבחוץ, וזה נכון. אבל יוצר לא עסוק שהוא יוצר, ומרשה לעצמו חופשי, הוא פשוט יוצר את נהמת ליבו, בדרכו ובשפתו, וזה היופי. הוא לא חושב באותו רגע על כמה קהל ייכנס, מה יגידו המנהלים. הוא פשוט משפריץ את אומנתו, כן. על הדף או בחלל או דרך הריקוד. זה בכל התחומים, זה לא רק תיאטרון. זה במחול יוצרים עצמאים, זה בתיאטרון, זה באומנות פלסטית.
יוצרים עצמאים זה נשמע מאוד מאוד יפה ומלא חופש, אבל זה בדיוק הפוך.
זה עבדות.
זאת עבדות, כי אתה צריך להיות בעצם מין עסק שלם. אתה לא יכול להיות רק באמת יוצר להתרכז ביצירה. אתה צריך להיות איך להביא את זה לקהל, איך למשוך קהל. זאת אומרת, יש המון עניינים בירוקרטיים וכספיים מסביב.
בחיים לא חשבתי איך למשוך קהל. אני הופתעתי בכלל שמישהו נכנס.
אני לא מדברת על זה באופן הגס, נאווה. אני מדברת על זה, יש הצגה, ואיזשהו קהל צריך להגיע. היא לא חייבת להיות נושאת רייטינג, איזה שלגר, אבל איזשהו קהל צריך להגיע כדי שהתיאטרון יתקיים.
אני אתן לך דוגמה.
כדי שתהיה איזושהי פרנסה מכובדת.
פרנסה לא תהיה.
לא תהיה.
לא תהיה, ואסור לחשוב ככה. ומישהו יגיד לי שזה עצוב. לי זה לא עצוב, כי בשביל החיים תמיד ידעתי שאני יכולה להתפרנס, ללמד. לכן גם התעכבתי על המילה מגיע לי. אף אחד לא צריך לשלם לי על תשוקת ליבי. ואם אין את האש הזו, מוטב לא להיות שם. ואם שאלת, נסעתי לאדינבורו ב-86.
הפסטיבל החשוב ביותר.
לפסטיבל הידוע.
בלי
שום ידע. איך זה עובד ומה צריך, עם תשוקה, להיפגש עם אומנים מהעולם שחיים כמוני. סחבתי על הגב את, את שתי קורסאות, כן. מזוודה, תלבושות.
שזה גם משהו שתמיד רואים אצל יוצרי
איש,
צ'ין. כן,
שם... בעשרה איש. בריל טיים, בזמן אמיתי, למדתי איך זה עובד. אבל זה איזה... איזה העזה שבאה לא כי אתה גיבור גדול, כי אתה כזה. פשוט השתוקקתי להיות שם.
והרחבת את התחום הזה מעבר לעשייה שלך, גם לאנשים אחרים שחינכת אותם. אז מה צריך לעשות יוצר עצמאי מבחינתך? כשאת מחפשת דברים לתיאטרון שבו את מערכת אומנים, לפסטיבלים שאת עושה, מה את מחפשת? איזו שפה? שפה.
רק שפה. שפה.
מה יש?
אני מזהה שפה ייחודית של האיש הזה או האישה הזו. ולא מבחינת פירוטכניקה והמצאות. זה משהו שזה החתימה שלו. זה יכול להיות דרך הטקסט של איך הוא מתבטא. זה יכול להיות בתפיסת החלל, בשילובים של מוזיקה, טקסט ותפיסת חלל והגוף. זה לא מדע. אבל זה המון ניסיון וידע, גם שרכשתי, אבל גם מדרכי, שאתה מזהה את היוצר שלא יכול אחרת, שהוא רק כך.
כן.
וזה מתקשר איתך, זה לא בבועה.
אמרת פעם שתיאטרון מבחינתך הוא קודם כל פגישה.
הכל פגישה.
פגישה.
נכון.
היוצר נפגש עם הטקסט.
מדויק.
היוצר נפגש עם עצמו. מי שנמצא על הבמה, אני פוגש את הקהל, גם הפרינג'ים בדרך כלל מתקיימים בחללים קטנים, אז ממילא יש עבירה אינטימית. כן, את לא יושבת באיזו שורה.
לא, לא.
50 או 60 ורחוק מן הבמה ולא רק. כלומר, הכל מאוד אינטימי.
אנחנו לא מציגים.
כן.
אנחנו באים להיפגש.
שזה אומר שאת גם מרגישה את הקהל כשאת נמצאת על הבמה.
כל הזמן, הוא חלק. זו האומנות היחידה, כן. שזה אנשים מול אנשים. שם. אז לפספס את הדבר העיקרי שנקרא פגישה, ואם נדבר על המילה פגישה או על המהות שלה, מה כל אומנות שואפת בסוף? להעביר חוויה. חוויה באמת קורה דרך פגישה.
למרות שזו שאלה לא פרית, יש משהו שאת אוהבת הכי הרבה עד היום?
לא אוהבת, כמו ציוני דרך.
כן.
אז קודם כל העבודה הראשונה, שנקראה תמונה, שעל שמה...
תמונה עם עין בסוף.
עם עין בסוף. שהאנשים בסטודיו התבקשו להביא תמונה מהאלבום המשפחתי, וככה התחיל תהליך, שבסוף הוציא יצירה, והתגלגלתי לאקו, כי לא התכוונתי. כל חיי זה קואינסידנט.
פסטיבל לתיאטרונה אחר באקו.
כן. ופתאום הזרקור הופנה לעבודה שלי ונורא נבהלתי. אני ממש נבהלתי. לא התכוונתי. התכוונתי להישאר בסטודיו, שכל הזמן יש שם חיים ודופק, ואנשים יוצרים אחד עם השני, וכל אחד לוקח את זה לחייו. האנשים ביקשו, אמרו לי, נווה, יש פה חומרים. למה שלא נופיע? ונבלתי ואמרתי, אתם באמת רוצים להופיע? והם אמרו לי, כן, ושאלתי, אבל איפה? זה ממו, יש פסטיבל אקו, זה היה השנה השנייה שלו. לא ידעתי על קיומו. ונרגעתי, זאת אומרת, בסדר, הם רצו, הנה יש במה, ונחזור הביתה בשלום. ולא חזרתי הביתה בשלום. עד עצם הרגע הזה ענת, שזרקת אותי לחמישה ספרים, ועשית לי משמש על חיי.
טוב, אז בואי ניכנס אל הספרים, כי הרבה מן העבודות שלך שאוהבות מן הספרים.
זה לא פשוט.
אז אנחנו מתחילות עם סיפור. הסיפור פנים אחרות של עגנון, אחד הסיפורים שגם אני אוהבת, זה סיפור שמתחיל עם הסוף, זאת אומרת, הוא מתחיל בגירושים של טוני ומיכאל הרטמן, והוא מסתיים עם, אולי עם מין התחלה חדשה, כי אחרי הגירושים, פתאום הם נפתחים אחד לשני, פתאום
לא
יש ביניהם
פתאום,
חום.
פתאום הם מכירים.
פתאום אחד מכירים אחד השני. פתאום יש ניצטת שם איזושהי אהבה, פגישה. איזושהי זוגיות. פגישה, בדיוק. אחד הסיפורים היפים של עגנון, פנים אחרות.
אבל הוא תמצית של הכתיבה של עגנון.
כן.
אז כמו שאמרת, ענת, זה בשבילי, קודם כל, בעגנון התאהבתי בלי להבין כלום בגיל 16 במסגרת של שיעור ספרות. זה עיקר אותי, בדיעבד אני יודעת מה עיקר אותי, אבל כל הספרים שהבאתי הם ציוני דרך שנתנו לי אותי. אז בגיל 16 עגנון נתן לי לא את הסיפור, התחלה, אמצע, סוף. הוא נתן לי בעצם רגע, הזוג עומד על מדרגות הרבנות, יוצא מאקט הגירושים. כביכול שני זרים, ומאותו רגע עגנון לוקח את הקורא יד ביד, משנייה לשנייה, כל הסיפור מתרחש פחות מ-24 שעות, אני חושבת. צהריים עד בוקר למחרת. על מה עובר בנפשם של הגבר והאישה, של טוני, האישה והרטמן, בעלה. גם בחירת השמות שלו, תמיד תמון שם איזה רמז, הרטמן, הרט זה לב.
כן, איש הלב, לב. כן.
ועל פניו הוא נראה איש קשה,
כן.
יבש, לא מדבר.
כן, הוא כתב שם בסיפור, מיום שנכנסתי עם טוני לחופה, לא הייתה שעה שנהגתי עם מקה הוגן, כבשעת נתינת הגט. זאת אומרת, הוא נעשה פתאום הגון, כשהוא מתגרש ממנה. כן,
פתאום הוא הרגשות, ועגנון, בעיקר הסיפור הזה, הסבירו לי את מה אני מחפשת בעבודה שלי. כי אף פעם, את שאלת על ממסד, אף פעם לא עניין אותי סיפור עלילה. זה קל.
התחלה, אמצע, סוף.
מרתקים אותי האנשים ישירות לעגנון. הסוד הוא משנייה לשנייה בתוך מצב קיצוני, רגשי, לא פשוט, איך אתה מתנהל. וזה זכוכית מגדלת, הוא שם ממש. הזוג הזה משתיקה והעמידה כמעט כפואה בפתח המדרגות. מוצא את עצמו... טוני בכלל בא עם שני חברים בעליזות רבה.
כן, יש עוד שני גברים שמחכים לה, בידיעה
ש... כן, תוך שנייה היא בחיים אחרים. ופתאום היא לא רוצה ללכת איתם. והיא לא מבינה למה. והוא פושט את ידו, היא משלבת זרוע, ומתחיל מסע נפשי של פחות מיום. כמעט אין דיבור, המילה פה... השיחה היא קטנה, היא מרומזת. היכולת שלו לתאר דרך תנועת הגוף, ושוב זה הקש לעבודה שלי.
תקראי לנו קצת.
קודם כל, משפט הפתיחה, זה עגנון. היא הייתה לבושה סמלה חומה, ועיניה החומות היו חמות ולחות. כשיצאה מבית הדיין וגיטה בידה. בשלוש מילים, סמלה חומה ועיניים חומות וחמות. טרח, יש לך את התוך, את המהות של האישה הזו. עכשיו, אם נלך לאיך הם מגלים אחד את השני. דרך אגב, יש לי ספר מול העיניים כרגע, שהעמודים מסומנים באותיות עבריות. תביני כמה הוא עתיק, זה עוד מאימא שלי.
זה הספרים העתיקים שהם כולם ראו אור עד היום, זאת אומרת גם הכרכים החדשים של כתבי עגנון, כולם רואים אור בהוצאת שוקן.
אנחנו נלך לעמוד תפנון ג' ענת. אוקיי, אני מקריאה. נזכרת טוני גירושיה וכל אותם הימים שלפניהם, אף על פי כן, לא השיחה דעתה ממה שהוא סיפר לה. הם צועדים, והוא מספר לה, עגנון לא תורח אפילו במשפט להגיד מה הוא מספר לה, כי זה לא חשוב.
חשוב, נכון.
חשוב מה עובר לטוני בראש, ודרך זה אנחנו לבד, הוא תובע מהקורא להשלים מידע לבד. הוא לא מאכיל אותו בכפית. נשאה טוני את עיניה החומות שוב, שנשתקפו בהן אומן לב וביטחון, ואמרה, מובטחת אני בך, מיכאל, שתמצא עצה הוגנת. שוב החזרה על העיניים החומות, אבל הפעם הוא נותן להם עוד טון. אומן לב, היא פתאום נותנת אמון.
כן.
בבעל, שלפני דקה היא חשבה
כן,
ש...
כן, התגרשה ממנו.
מה זה התגרשה? אפה ממנו.
אולי זה מתכון טוב לזוגיות. להגיע לרבנות להתגרש, ואז לפתוח פרק חדש.
אני מוכרחה להגיד שכן. כן. כי מי שהביא אותי הבוקר, זה שמעתי טוב לפני 30 שנה על מדרגות הרבנות.
כן, ואתם
גם... אז אני מאוד מזדהה עם
זה. והוא גם שותף שלך לתיאטרון, כל מרכז התרבות בתמונה.
לגמרי. ושוב הביט בו מתוך אומן לב והכנעה, כאילו לא הוא, אלא היא, נתונה בצרה, היא מזדהה איתו, פתאום אמפתיה. עד עכשיו הם היו זרים באותו בית, איש לא ידע את ליבו של השני ואת מחשבותיו. הוא בא לבקש עזרה ממנו. הביט בה וראה אותה כדרך שלא הביט בה, ולא ראה אותה ימים הרבה. נמוכה הייתה ממנו כדי ראש אחד, כתפותיה הכחישו עד שבלטו מחמת צנים מותן, וסמלה חלקה הייתה לבושה, שסועה על כתפיה, ופרופה ונאחזה בטבעות חומות של שיירים, ושתי נקודות לבנות נראו מהן. בקושי עיכב בידו שלא להחליקה. אין פה כלום, ויש פה עולם ומלואו.
אז הסיפור המקסים, פנים אחרות של עגנון, זה נמצא בתוך הקובץ ששמו על כפות המנעול. זה הסיפור, ספר הראשון, שנאווה צוקרמן כאן באולפן בוחרת, ואנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית, ומיד ממשיכות.
All the words that you say
תרבות, אורחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, והיום נמצאת איתי הבמאית והיוצרת נאוה צוקרמן, מייסדת תיאטרון תמונה וחלת פרס קיפוד הזהב על מפעל חיים בתחום הפרינג', ואנחנו פונות אל הספר השני, פונות ל...
הקלות הבלתי נסבלת של מילן קונדרה,
הסופר הצ'כי. שחוזר בספר הזה מילן קונדרה הצ'כי, שכותב את הספר באמצע שנות ה-80, אנחנו נכון, עדיין עם השלטון הקומוניסטי
לגמרי.
בצ'כיה.
שזה גם הייתה הצצה פתאום למשהו...
הוא נמלט לפריז, כן, והספר רואה קודם כל אור בתרגום בצרפתית, ורק אחרי נכון. נפילת המשטר הקומוניסטי פרסמו אותו במולדתו. הוא חוזר ל-68, לרגע יש איזה אביב בפראג.
האביב בפראג, הפלישה כן. של טנקים רוסים.
אבל הסובייטים מהר מאוד מחזירים את החורף הקומוניסטי לפראג, והוא כותב שם על בעיקר שלוש דמויות. תומש, הרופא, המנתח, חירור.
תומש, תרזה, סבינה, ויש גם כן. פרנץ.
נכון, אז תומש זה החירורג. שיש לו דעות ביקורתיות וליברליות, והוא משלם, מילן כן. קונדרה. הוא מילן קונדרה והוא משלם מחיר.
כן.
תרזה זאת הבחורה הצעירה הפשוטה מן הכפר מלצרית. שהוא פוגש, מלצרית התמימה.
סבינה, שפחה לאשתו.
כן, סבינה זאת המאהבת, האינטלקטואלית, האישה הסוערת, הציירת. ופרנץ הוא המאהב, כן. עם החופש הגדול כן. במקום שבו אי אפשר להיות חופשיים. ופרנץ הוא המאהב שלה, שהוא גם איזשהו פילוסוף.
לתקופה קצרה של סבינה.
והם מנסים לשרוד.
הם מנסים לשרוד. עכשיו, כשביקשת אותי 5 ספרים, כמובן יש הרבה יותר, אבל באמת בחרתי את הספרים שהקריאה בהם נתנה לי אותי. עם מילן קונדרה, עם הספר הזה, נפגשתי ב-84, כשהוא רק תורגם כן. לעברית.
רות בונדי, המתרגמת כן. המופלאה מצ'כית, תרגמה אותו.
והוא היכה אותי. עכשיו, הוא היכה אותי בכמה רבדים. קודם כל, אני תמיד אומרת על עצמי שעשיתי פרופסורה בגבר אישה, אהבה. אני חושבת שזה הציר המרכזי של חיי ועבודתי, בלהבין את זה. ו... שוב, לא הסיפור מרתק אותי, אלא ההתמודדות של הגיבורים דרך הסופר בשאלות קיומיות. ועל רקע של תקופה, משטר, מצב חברתי, אם זה בשואה, הקומוניזם, החיים שלנו פה בסיר לחץ היומיומי, הפוליטי והמדיני. ומילן קונדרה פשוט אחרי שקראתי אותו העיף לי את הרשות עוד יותר. הוא מתחיל בסיפור של גבר שרגע שהוא אפילו לא בטוח שקוראים לו מתאהב באישה. תומש מתאהב בתרזה. מרגע ראשון הוא בונה סוג של שפה אחרת. הוא מתערב לגיבורים מילן עצמו גם מדבר דרך הגיבור שלו, וגם עושה פרקים כמו באמצע מילון למילים קטנות. הסופר מפסיק את העלילה, מתערב ומסביר למה התכוונו הגיבורים שלו, ונותן להם להמשיך. אבל גם הוא לא תמיד נותן להם להמשיך מהנקודה שעזבנו אותם. הוא פתאום קופץ לסוף. אני עוד ידעתי באמצע הספר... שתומש ותרזה, הגיבורים הראשיים, נהרגים בתאונת...
דרכים. שוב הוא שובר את העלילה, שזה מה שמעניין את הכל.
ומילן קונדרה, בקלות הבלתי נסבלת של הקיום, התיז את עצמו, את התקופה, אותו כגבר עם השאלות של, והתשוקה של גבר, היכולת שלו לקרוא אישה, היא כן. מדהימה דרך שתי נשים, שונות,
כן, שונות לחלוטין.
תרזה התלותית והחלשה שבדיעבד כן. הוא נותן לה את המילים, היא מבינה לעת זקנתם כמה החולשה שלה הייתה מניפולציה כוחנית על חייו. סבינה אינטלקטואלית, שרק המוטו שלה היה לבגוד, הבגידה. כן. בסופו של דבר, היא דרכו מבינה שהבגידה היא לא הירואית, היא למלא את הריק הקיומי. והספר הזה נתן לי בעוד רמה אותי, שאנחנו עם one way ticket, כל יום הוא עוד יום בדרך לסוף. זה בלתי נסבל להיות בן אדם עם הידיעה הזו, וכולנו מול הבור הזה. והקלות הבלתי נסבלת של הקיום, זה הפרדוקס המטורף הזה, שאנחנו יודעים שבסוף יש סוף.
אנחנו צריכים כן לתת איזושהי משמעות לחיים. איך נותנים משמעות לחיים?
וגם למשמעות לחיים היא די שקרית.
אבל יש לזה מובן שאתה נותן, אתה צריך לעשות על זה במדינה קומוניסטית, מול מדינה שבה בכל זאת המשטר דמוקרטי פתוח יותר.
אז אני אקח אותך לסוף של מילן, ואני חושבת ששם...
אגב, במקרה הזה כדאי גם לציין את הסרט שנעשה גם כן שם.
אז אני רוצה לספר סיפור קטן.
שמאוד מעניין, עם ג'וליאט בינו שם, אני חושבת באחד התפקידים הראשונים שהיא עשתה.
אז הסיפור הקצר האישי שלי הוא, בהשראת הספר הזה, עשיתי את העבודה חמש צעקות, שהבחורה שלה הייתה בפסטיבל ישראל, ותוך שנייה היא הפכה לדבר הכי שחיפשו אותו בכל אירופה וארצות הברית. היא פרצה לי את העולם, כן. העבודה הזו. אבל לפני, שלחתי מכתב למילן קונדרה, אם הוא מרשה לי לעשות בהשראת, הוא ענה לי, שהוא בדיוק בחתימות על סרט קולנוע שרוצים לעשות, אבל אם זה בהשראה, הוא מרשה לי. רק הוא, וביקש שאני אשלח לו כשהעבודה תהיה מוכנה, וידאו של העבודה, ושלחתי, והסרט כבר יצא. והוא כתב לי שחבל שהסרט הוא לא העבודה שלי. אז זה הסיפור האישי שלי עם הספר ועם היוצר.
אז בוא נשמע ממנו קצת.
אבל אם נחזור למשמעות החיים,
כן.
בסוף בסוף, הם כבר מבוגרים, תומש ותרזה, אין ילדים, הם עברו מה שהם עברו. הרופא המפורסם נעשה נהג מסעית קשה יום, והם רוקדים. בשעת הריקוד אמרה לו תרזה, כל הדברים הרעים בחייך קרו לך בגללי. בגללי הגעת עד הנה לשפל המדרגה, שפל שאין נמוך ממנו. תומס אמר לה, השתגעת? על איזה שפל את מדברת? ואז אם היינו עושים ככה, אבל אני לא רציתי. ואז הוא עונה לה, תרזה, האם לא שמת לב שאני מאושר כאן? ואז היא אומרת לו, אבל ייעודך היה לנתח. ייעוד? שטויות תרזה. ייעוד, משמעות, כל המילים האלה. אין לי שום ייעוד, אף אחד אין לו ייעוד, וזו הקלה עצומה, להיווכח שאתה חופשי, שאין לך שום ייעוד. ואז מתערב מילן ואומר, מה משמעות הדבר? לחפש ייעוד, לחפש משמעות. פירושו, לאבד כל כוח. פירושו, שאין חזק ואין חלש, שניהם שווים. הם נעו לצלילי הפסנתר והכינור, ותרזה הניחה את ראשה על כתפו. בשלושה משפטים,
אבל את יכולה להזדהות עם זה? בתור מישהי שבסופו
מאוד.
של דבר הגשמת איזשהו ייעוד שלך כאמנית?
אני לא ידעתי. לא היה לי ייעוד ולא חלום. היה לי נורא רצון להיפגש, לגעת, להבין, לבטא. סקרנות אינסופית ותשוקה לבטא עם אנשים, פגישה בין אנשים. ואם מדברים על המושג מפעל חיים, השורש של מפעל הוא פועל. אני פשוט עשיתי.
פעלת.
פעלתי.
פעלת.
אבל הרשיתי לעצמי כנראה כנגד אמא שלי ואבא שלי, שמאוד דאגו, כי צריך משכורת בטוחה וכולי וכולי. ודאגתי לזה. לא לבטוח, אבל להיות עצמאית כלכלית. והקשבתי לנהמת לב, והלכתי איתה, וזה לא היה פשוט. בגלל זה, כשגיליתי שיש עוד אנשים כמוני, נורא רציתי את הכפר הזה להביא אותו הנה. כי הייתה המון בדידות.
כן.
הייתי בודדה.
אז היום את לא בודדה, כי יש הרבה תיאטרון.
לא.
אני חושבת שאת ההצגות היפות, והמופעים והאירועים התיאטרליים המעניינים נמצאים דווקא במה שאנחנו קוראים פרינג'.
ברשות הזו.
כן, ברשות הזאת. ואנחנו הולכות אל הספר השלישי שבחרת.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
אז עכשיו אנחנו עם המחזה. פונדק הרוחות של נתן אלתרמן, המחזה הראשון שלו,
טוב.
שנכתב בשנות ה-50. בבסיס יש את הארכיטיפ הזה, חיי האמן, שמקדיש את עצמו לאומנות, מול להקים משפחה, מחויבות לאישה, לבית, לילדים, וחננאל הגיבור, המוזיקאי הכנר, מחליט לנטוש את נעמי אהובתו, והיא מוכנה לזה. לשנים, כן, לשנים רבות, כמו רבי עקיבא ו...
לא רק זה,
שנוטשת...
דרמטי,
כן.
נמכרת לחלפן.
כן,
להיות
איזו שפחה שלו, והוא יוצא למסעות האומנות שלו.
ואת הכסף שהיא מקבלת היא נותנת לחננאל.
כן, זה ממש הסיפור של רבי עקיבא.
לגמרי.
ויש איזה פונדקית אחת שהוא פוגש בדרך. אז מה עדיף? הבית או האמנות?
קודם כל, למה הבחירה? בגיל 9, אמא שלי לקחה אותי וראיתי את זה על הבמה. וזה טלטל אותי עם הילדה בתשע, יכולה בכלל.
כן, להבין.
אני חושבת שהעוצמה שהייתה על הבמה עברה לקהל, זה הייתה חנה מרון בתפקיד הפונדקאית. רחל שור הייתה...
נעמי?
נעמי. הדודאים היו על הבמה... היה מטורף. משהו בשילוב כל האומנויות, הנגינה החיה, הדמיון, היה מלא דמיון, זה לא היה, ושוב, אין פה סיפור. יש פה סיטואציה אחת. אמנם הוא מורח אותה על 12 שנה, כביכול. אני בחרתי להתחיל עם סצנה, שחננאל והמרגן שלו הם אימפרסריו באים מטקס עוד קבלת פרס בקשה.
הוא מין תפקיד כזה שהוא גם מן המרגן והוא גם מן שטן, כמו בסיפור של פאוסט הידוע.
לגמרי.
שכביכול חננאל מוכר את נשמתו לשטן.
והוא מתחלף אחר כך לפושט היד.
כן. זה הטקס.
אבל אימפרסריו באמת במובן הדל זה המפיק שלו,
כן.
המנהל האישי שלו. זה שצריך לדחוף ולשחוט את האומן שיניב אומנות והכסף ירוץ. אחרי שבחרתי הבנתי שגם אני כביכול מקבלת פרס. ומה ההרגשה? האימפרסריו. טקס סמלי ישן, וחוץ מזה הוסבר לך יפה בכל הנאומים. ראיתי שישנת... כי הפעם יש סמל מיוחד בטקס הקבילה, שכן בדידותו הגורלית של האומן היא סוהר וצינוק, שם הוא כבול ושם באזיקיו נפתל הוא עד שכוחו פורק את הכבלים. כלומר, היוצר מהבדידות שהיא כבלים ובית סוהר יוצר. והוא מביא לנו את השלמות בעוד תקס. ידיו שוטטות דם. חננאל צוחק ועונה לו, אנך, מה לעשות? כזה הלקסיקון. בראשונה, כשהייתי מאזין בעת בנקטים לנאומי תהילה, מטובלים בתיאורי זוועה כאלה, הייתי מסתכל סביב לראות אל מי בעצם מתכוונים. אבל עכשיו למדתי להגיד תודה, ולהשיב בענווה וברוח נמוכה, כי אושר הוא לדעת שבעוד דמך נוטף על הכבלים, הכוונה המיתרים, כי הוא היה כנר, יש שומע מעבר לחומות. כן, ידידי, לפעמים נדמה לי כי שום דת ואמונה וקדושי עליון מוסרי נפשם לא זכו לשמוע. לא כל שכן להוסיף משלהם דברים כאלה, על עמל אין קץ ואין שכר, ועל בדידות ואיסורים ואומץ לב והקרבה, כדרך שזוכים אנחנו המכהנים באומנות.
יש לך נאום לטקס.
לא חשבתי על נאום, אני גם לא רואה אותי עולה על הבמה, אבל זה קונפליקט מטורף. והשאלה הגדולה ברגע שאתה, איפה החיים? כי אני לגמרי באהבה ואימהות, ומה זה הרשות הזו שאין לה שעות ואין בה ביטחון, ואתה חזק ממך. אני זוכרת ימים שהייתי כותבת כל בוקר, איפה החיים? הם פה או פה? היום אין דיכוטומיה.
כן.
גם אין שאלה, כי זה אחד.
לא צריך באמת לעשות את ההפרדה, אפשר לעשות את החיים בתוך האומנות, ואת האומנות בתוך החיים.
זה אתה.
גם אם תהי שעה אחת פחות בבית עם הילד או עם המטבח, או תרוויחי קצת פחות.
זה אפילו מדויק, ובעיקר...
תביא משהו אחר הביתה, אחרי שתעשי את ה...
אין אחר, כשאני מבשלת זה רץ, כשאני מחבק את הילדה שלי, זה קיים כל הזמן. יש דף במטבח... שכל פעם נכתבת שם שורה, והכביסות והמייבשים עובדים. ואני רצה לטפל באמא שלי, ואני אוהבת את החיים, אני אוהבת את זה. ואני כותבת משם, זה הכל אחד.
כי שערת לה לנצח אנגנה שב חומה עצור לך שב עציר דלתיים שוקתי אלייך ואליי גנה ואליי גופי שחרחר עובד ידיים לספרים רק את החטא והשופט פתאום התלעד עיניי בחלומות את ברחוב לוחם שוטט שקיעות של פטל תעלמי אותי לאלומות אל תתחנני אל הנסוגים מגשר לבדי אהיה בארצותיי אלה תפילתי דבר איננה מבקשת תפילתי אחת והיא אומרת אלה עד קצווי האל עד עינות הליל ברחובות ברזל ריקים וארוכים אלוהי ציווה ניסת לעול עלייך מעוני הרב שקדים וצימוקים טוב שאת ליבנו עוד ידך לוחם אל תרחמי הוא באויפו לרוץ אל תניחי לו שיעפיל כחדר בלי הכוכבים שנשארו בחוץ אל תרחמי לא את ירח, כנשיקת טבחת, שם רקי עלה, את שיעולו מראים, שם שקמת הפיר, ענף לי כמטפחת, ואני אקוד לה וערים. ואני יודע כי לכל הטוב בערי מסחר חרשות וכואבות, יום אחד אפול עוד פצוע ראש לכתוב את חיוכנו זה מבין המרכבות. עד קצווי העצב, עד עינות הליל, ברחובות ברזל, ריקים וארוכים, אלוהי ציווה מסך לעול עלייך, מעוני הרב, שקדים וצימום.
נאוה צוקרמן, הספר הרביעי.
הגענו לרביעי.
אולי נעשה עכשיו אישה, מרגרט דיראס, שהיא גם מישהי שהופעת איתה על הבמה.
נכון.
והושפעת ממנה. אנחנו עכשיו בוחרים בנובלה הקצרה שלה ששמה...
מודרטו קנטבילה, שזה מונח מוזיקלי.
בעברית זה מתון ושירתי. וזה עוסק במתחיל בשיר פסנתר של איזה ילד שכנראה לא רוצה ללמוד פסנתר. כן, זה קצת הזכיר לי את עצמי.
חוף.
אמא שלו לוקחת אותו, ובמהלך השיעור, בעוד המורה קצת צועקת עליו, היא יורדת עליו ועל אמא שלו, ותוך כדי הנגינה שומעים המולה מבית הקפה הסמוך וצעקות, כי מישהו שם יורה באהובתו. אישה נרצחת.
גבר...
רוצח אישה.
רוצח על רקע אישה בבית רומטי. הקפה מתחת... לשיעור פסנתר.
כן. ומאותו רגע, האן, הגיבורת הספר, האמא של הילד, נמשכת אל המקום הזה, והיא מתחילה ללכת לשם יום-יום.
עוד פעם ועוד
עוד
פעם.
עוד פעם פוגשת שם איזה גבר זר.
שגם הוא.
הולך לשם יום-יום, וכאילו מנסה להבין מה קרה, מה היה הסיפור של הזוג הזה, של האישה שנרצחה, והיא מתקרבת אל הגבר הזר הזה, במילים ובגוף, ובשלב מסוים כבר לא ברור מי זאת ה... זאת שיושב, זאת אומרת, האם הם לא אותה אחת? האישה שמקשיבה ורוצה סיפור, או האישה שנרצחה?
לגמרי אותה אחת. לא חשוב
הדיוק. בפואטיקה המאוד ייחודית של מרגרט דיראס.
טוב.
שקראו לזה הרומן החדש, כי באמת שברו תבניות של כתיבה.
שוב, אני נפגשת עם דיראס בתחילת שנות ה-90, כשיצא התרגום.
זה התרגום הראשון שעשה אותו קלמן ברטיני, בראו okay. בספרי החדשה, כי לפני כמה שנים יצא תרגום חדש של רמה איילון בזמור הביטן.
נכון.
אז יש שני תרגומים, אפשר למצוא את
אני
שניהם.
אני עם הראשון.
כן, גם אני עם הראשון.
טוב, שוב משהו שעשה לי בום, כאילו פגשתי חברה.
כן.
אני זוכרת שהמשפט הראשון שצעקתי, זה פשוט בספרות, היא עשתה תיאטרון תנועה. זה מטורף.
כל הספר מלא תנועה.
זה רק תנועה. וזה מחבר אותי לעגנון. שוב, יוצר שמביע ומחזיר אותי לתחילת שיחתנו שפה של אומן. זה לא משהו שפגשנו קודם.
הנושא גם של הסאונד, של הקולות, איך שהם מתרבבים. הים. הקול של הים, הקול של הנמל, של המפעלים.
של הרדיו.
עוניות, הרדיו.
הפועלים שנכנסים.
הצעקות של הרצח, השיר פסנתר, ואיך היא מצליחה מוזיק. לבודד בתוך כל הקקפוניה הזאת כביכול, כל ערוץ, ולתת לו את המקום
קונצרט.
שלו.
קונצרט.
כן.
בסוף היא יוצרת קונצרט שלם. שוב, אין פה סיפור של התחלה, אמצע סוף.
נכון.
יש פה נפש של גבר. ואישה, זרים, התחלנו עם זרים אחרים, שחיו ביחד והיו זרים, ונפגשים רק ביום גירושיהם, ופה הם זרים לחלוטין. גם הבדלי מעמדות, ששם זה היה...
היא אשתו של בעל המפעל, והוא עובד. כן, עשירה, והוא עובד במפעל.
פער חברתי מטורף, שבכלל לא יושבים ביחד.
בדרך כלל אחד עם השני.
דרך אגב, קראתי שהייתה ידיעה בעיתון שדירס קראה, ידיעה קטנה שגבר רצח אישה בעירייה בכדור, וזה טלטל אותה אל הכתיבה של הספר הזה. עכשיו, מה מרתק? שהיא הולכת שוב משנייה לשנייה, והקשר שנרקם בין שני זרים על רקע של רצח. בשביל דירס אהבה זה יריעה בלב. זה רצח פיזי, אבל הרגע של אהבה, וזה מה שקורה לגיבורים שמתאהבים, ולכן אנחנו שתינו לא יודעות אם זה בסוף הזוג שהידיעה בעיתון הייתה עליו, או מטאפורה לאהבה.
תקראי קצת מכאן.
זה רגע הפרידה של הזוג שהתאהב בבית הקפה, שמה שחיבר אותו המשיכה למקום הרצח, והניסיון להבין איזה, אם הייתה שם אהבה, ואיך, לה, אם הוא כל כך אהב אותה, אז למה הוא ירה בה? ומגיעים למסקנות מטורפות שהיא הסכימה לרצח. היא רצתה את זה, היא ביקשה כן. ממנו, אבל זה כבר הדיאלוג בין שני הזרים על, על האהבה. היא רצח. הרגע הזה כן. שאתה מבין את זה.
שפתאום אתה שם את נפשך בחפו של מדויק, מישהו אחר.
מדויק. שוב, לקראת הסוף, זה, הם כבר יודעים שהם הולכים להיפרד. הם יושבים בבית הקפה, והיא מנסה להבין... הייתי רוצה להבין קצת, היא אומרת לגבר, למה הייתה תשוקתו נפלאה כל כך שהגיע לזה באחד הימים, לרצוח אותה. שון, הגבר, עזר, לא הביט בה עדיין. קולו היה שקט, בלי צליל, קולו של חרש. לא כדאי לנסות ולהבין. אי אפשר להבין בנקודה זו. יש דברים כדבר ההוא שצריך להשאירם מן הצד. אני סבור כך. ובאמת ענת, לאהבה אין הסבר. זה מסוג הדברים שצריכים לחוות אותם ולהשאיר את אותם מהצד. אין מה לדבר עליהם אלא לחיות אותם עם כל המחיר. פניה של אנ עטו הרשת כהה, כמעט מטומטמת, שפתיה היו אפורות בחמת חיוורון ורעדו כלפני דמעות. היא לא מנסה כלום כדי לעקבו מכך, אמרה חרש חרש. לא, הוא עונה לה, נשתה עוד מעט יין. היא שתתה כל הזמן בלגימות קטנות, אף הוא שתה, שפתיו אף הן רעדו על גבי הכוס. הרעת שם הוא כל הזמן בכפות ידיים, הלבבות אוהדים. ואז היא כותבת מילה אחת, הזמן. צריך הרבה הרבה זמן, היא שואלת האישה. אני חושב הרבה, הוא עונה לה. אבל אני לא יודע כלום, הוא הוסיף חרישית מאוד, אני לא יודע כלום כמוך כלום. ואז הוא אומר לה, היא תדבר. וככה סיימתי דרך אגב את העבודה שלי עם הטקסט הזה.
עבודה ששמה מכתב לדירס כן. שעשית. הצגה שלך.
היא תדבר. באחד הימים, בבוקר יפה, פתאום תפגוש מישהו שתכיר אותו. היא לא תוכל לעשות אחרת אלא לומר שלום. או שתשמע ילד שר. מזג האוויר יהיה יפה. היא תאמר מזג האוויר יפה, וזה יתחיל מחדש, אהבה. והאישה מולו אומרת, לא. זה כמו שמתחשק לך להאמין. אין לזה חשיבות. הוא מעודד אותה, הוא מבין שזה נגמר, וכביכול מדברים על הנרצחת.
כן.
ואז דרך הטקסט הזה את מבינה שהם לגמרי כבר בפרידה של האהבה שלהם, והוא מנסה לעודד אותה. זה יעבור לך. החיים יעבירו את זה. היא אומרת, לא, נדמה לך. אני משלימה שהיא תלך עם האהבה הזו כל החיים, עם הבעל שלה והילד שלה והחיים האחרים שלה. זו דירס.
זו דירס, גם בחייה. היה בעל והיה מאהב, והתנועה הזאת ביניהם.
זה
לא פשוט לקרוא את הסיפור הזה על רקע שגברים רוצחים נשים, נשים שרוצות להיפרד מהן, מרוב אהבה. אבל זה מעניין, כי זה לוקח את זה למקום אחר, זה לא חלילה מעודד את זה, כן? או שאנחנו מעודדות את זה חלילה.
לגמרי.
פרספקטיבה אחרת.
אני רוצה להוסיף, זה הרבה מעבר לזה.
כן.
ואנחנו בסך הכל תוצאה של כמה פגישות חיים שנלך איתם תמיד.
גם אני פה איתך.
כן.
בשיחה שלנו.
נכון.
כן? ואנחנו חותמות עם לורקה. המחזאי והמשורר הספרדי פדריקו גרסיה לורקה. הפעם עם ספר מסות שלו, משחק הדואנדה ותורתו, שראה אור בסדרה של באמת מסות פיוטיות ופילוסופיות בקיבוץ המאוחד. רינה ליטווין תרגמה ואמרה שזה אחד הספרים הכי חשובים לה והכי משפיעים
גם
עליה
בשבילי.
גם כן. רינה ליטווין זכרה לברכה מתרגמת המופלאה
מספרדית.
מה זה דואנדה?
שאלה טובה. קודם כל, מכל
סדרת הרצאות,
אני
כן.
מתעכבת רק על הדואנדה. טוב.
מה זה סוג של...
שלסגור את כל מה שנקרא יצירה, חיים ודרך. אדם יוצר זה דרך חיים. והמחיר, שאלת המחיר. טוב. הכל לא שווה בלי הדואנדה. הפצע, בשבילי זה הפצע. כשעל הבמה או בכתיבה, בכל אומנות, אם לא עוברת החוויה הישירה הזו, שהיא מעל הטכניקות, מעל הצורות, מעל המחשבה, השכל, הפצע הפתוח, צעקה פנימית, דרך היצירה.
אני אצטט רגע מהספר, כדי שננסה להבין את זה, שזה דואנדה, לא רק אומר, זה כוח. כמו שאת אומרת, זאת לא מחשבה.
ולא טכניקה.
לא טכניקה, זה משהו שעולה מבפנים, מכפות הרגליים.
הנה.
זו לא שאלה של מיומנות, כי אם של סגנון טבעי וחי. כלומר, של דם, של איזו תרבות עתיקת יומין, איזה מין משהו, איזה תרבותי שיש לך בתוך אדם ואת לא יודעת, איזה מין ארכיטיפ כזה של יצירה בעצם התהוותה. ושאת מחליטה שאת נותנת לה מקום, או שהיא כובשת אותך.
היא חזקה ממך. זה הבנה עמוקה של היוצר שאו שהוא שם, או שהוא לא. והוא באמת נותן את הדוגמה של זמרות בתוך בר מלא עשן ואלכוהול, ועולות זמרות אחת אחרי השנייה. והטכניקה מדהימה, והיא יפהפייה וכולי, והקהל נשאר אדיש. ועולה מישהי מבוגרת, ורק מרימה יד, ויוצא לה צליל חלוד. והקהל נשאב אל תוך הבמה.
ג'ניס ג'ופלין כזאת.
ממש. זה הג'ניס ג'ופלין בכל יצירה. ואם אם, אם, אם יש לנו את, ג'ניס מול העיניים, לא הייתה לה ברירה. היא לא באה לקבל פידבק, לא על כישרונה, לא על יופיה, לא על ריקודה, ולא על חוכמתה. היא דרך שפת האומנות שלה, היא נתנה את את הפצע הקיומי שנוגע בכל אחד. זה אם האומן לא קרוב ויוצר קרוב לפצע, ולא בשביל להתחלק עם עם הקהל שלו במה הוא עובר, לא, לא זה.
כן, זה לא זה.
קרוב כותב מתוך החוויה המדממת. שום דבר לא יעבור לקהל. כן, יגידו מעניין. יגידו, וואו, איזה טכניקה. וואו, איזה אסתטיקה. השימוש שלו במוזיקה וכולי וכולי. אומנות נוצרה לגעת. וכולנו מחפשים את הדואנדה. ואת קראת את מה שרציתי לקרוא. ואפשר לסיים עוד פעם עם זה.
כן, אז תקראי את זה.
שזה בא מכפות כן, הרגליים. כן. זה מעבר לטכניקה, מעבר ליופי, לקליפה, וגם לטכניקות.
אז נסיים עם הדואנדה. תודה רבה רבה לך.
ענת, עשית לי לא חמישה ספרים, את כל חיי.
בשמחה.
ממש.
שמחה שלי.
תודה לך.
תודה על השיתוף, על פתיחת הלב עם הספרים שלך, הבמאית והיוצרת נאווה צוקרמן, וקלת פרס קיפוד הזהב על מפעל חיים בתחום הפרינג' שאת מקבלת השבוע. אני ענת שרון בלייס, כל הפרטים על התוכניות שלי 1 פלוס 5 בדף הפייסבוק, ואת התוכנית הזאת ותוכניות אחרות של 1 פלוס 5 תמיד אפשר לשמוע באתר כאן או באיסומון כאן בפודקאסטים שלנו. תודה לכם, להתראות.
Come on, I said come back.